ככה, אנחנו בתחילת פרק ג', יש לכם ספר?
אני מעלה את זה שכולם יראו, זה פשוט לוקח כמה דקות.
מעולה. אלופה. טוב. יש לנו מושג חדש שנקרא נסירה. המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד חשוב, יחד עם המושג הצמוד אליו שנקרא מידות מצרניות. מה זה מידות מצרניות? מידות מצרניות הן מידות שגובלות אחת בשנייה, מלשון מיצר. מיצר זה איזשהו גבול, מידות מצרניות זה מידות שהן גבוליות, שהן ממש ממש קרובות אחת לשנייה. עכשיו, אם זה שתי מידות טובות, זה מצוין. הבעיה שזה קורה, שגם מידה טובה יכולה להיות מצרנית למידה רעה. ואז בן אדם עובד על המידה, ויכול לקחת בעסקת חבילה גם את המידה הרעה. למשל, נגיד שאני עובדת על מידת הענבה, אז יכול להיות שיחד עם ענבה אני אקבל בעסקת חבילה גם חוסר ביטחון. מרוב שרציתי להיות בענבה, אני עובדת על להנמיך פרופיל למשל, ומרוב שהתרגלתי להנמיך פרופיל, אני יכולה להפוך להיות בן אדם עם חוסר ביטחון, או עם איזושהי עצבות, או עם איזושהי כבדות. אלה מידות למשל שיכולות להיות מצרניות למידת הענבה. דוגמה נוספת, נגיד שאני עובדת על מידת השמחה. אז לפני שאני ממשיכה, בואו נראה שהבנו את המושג, כל אחת תחשוב שנייה, איזה מידה לדעתה יכולה להיות, מידה לא טובה, יכולה להיות מצרנית לשמחה. יש לכן רעיונות? אתן לא שומעות? קיבלתי עכשיו
שומעים.
הבנתי, יכתבו לי בצ'אט שלא שומעים. אוקיי, בסדר גמור, תודה. אז דוגמה למשל, למידה שיכולה להיות מצרנית לשמחה, יפה, מעלים פה רעיון להתענות, רעיון מקסים, מוזמנות לעלות עוד רעיונות בצ'אטים, קלות דעת, מעולה. מה עוד יכול להיות מצרני לשמחה? אז קודם כל אני רואה שהבנתם את המושג. מה עוד יכול להיות מצרני לשמחה? אחד הדברים למשל, גאווה, מצוין. גאווה, קלות דעת, ליצנות, כל מה שאמרת מצוין, אכן יכול להיות מצרני לשמחה. למה? כי בן אדם שעובד על שמחה, עובד הפוך. על להוציא את הכוחות שלו, על לזרום, על לראות ככה משהו מאוד מאוד אנרגטי, וגם גאווה, ליצנות, יכולות להיות מידות אנרגטיות, גם קלות דעת יכולה להיות כזאת, לא מהמקום האנרגטי, אבל כן מהמקום של שמחה. כלומר, כשאנחנו עושים עבודת המידות, אז אחד הדברים שחשובים לנו לעשות, זה לראות מה אנחנו לוקחים בעסקת חבילה, לראות שאנחנו מדייקות. אתן עכשיו עובדות שנה על להיות יותר תורניות, יותר עמוקות, יותר רוחניות, כל אחת והיותר שלה, יותר יודעות. יכול להיות שזה יהפוך אותנו ליותר כבדות, ליותר סנוביות בבית, כי כאילו אני הצדיקה התורנית, הרוחנית, ואתם סתם לייטים. כל אחת ומה שזה יכול להפוך אצלה. שימו לב שאנחנו לא לוקחים דברים בעסקת חבילה שלא רצינו לקחת, וההתבוננות הזאת היא חשובה. אני רוצה לחזור על עיקרון שאמרנו בשיעורים הראשונים מהרב דסלר, שכל עבודת המידות היא צריכה השבה אל הלב והתבוננות. אוקיי? השבה אל הלב והתבוננות. יש את ה... סליחה. לא שומעת?
מה לא הייתם?
אני לא יודע, אבל יש את המצילה. אוקיי, תשתיקו רק בבקשה. הרב דסלר. הרב דסלר, במכתב מאליהו, אומר שצריך לכל עבודת המידות שלושה דברים. אמרתי רק שניים, אני אומרת את שלושתן בצורה מסודרת. מחשבה צרופה, השבה אל הלב והתבוננות. מה זה כל אחד מהם? מחשבה צרופה זו למידה. את רוצה לעבוד על לידה, את צריכה ללמוד מהי. זה שלב ראשון. השלב השני הוא השבה אל הלב. מה זה השבה אל הלב? זה החלק של הרצון. כמה באמת את רוצה את המידה הזאת, וכמה סתם כי הבנת שזה חשוב, אבל כמה בתוכך יש את הרצון לשנות את המידה. והשלב השלישי הוא שלב מאוד מאוד חשוב, ועליו אנחנו נדבר בפרק הזה, זה התבוננות. כלומר, אם ניקח את מוסר אביך ופחות או יותר נקביל לשלבים של הרב דסלר, אז פרק א' הוא מחשבה צרופה, הוא מסביר לנו מה זה בכלל מידות, מה זה יראה. פרק ב' מדבר עם את המזכות על המוכנות לקבל את מרירות הסם. זה הרצון, בשפה של הרב דסלר, השווה אל הלב. הפרק שלנו מדבר על מסתירה, על להסתכל איזה מידה אני לוקחת איתי, והוא מקביל לשלב של הרב דסלר שנקרא התבוננות. התבוננות זה משהו מאוד מאוד אישי. אם מחשבה צרופה זה משהו מאוד כללי, כן? יש מה להבין במידה, איך שהיא באופן אובייקטיבי, התבוננות זה משהו מאוד אישי, איך זה נמצא אצלי. ואצלי המידה הזאת תראה שונה מאשר אצל כל אחת אחרת, כי זה גם משפיע, כאילו גם התכונות שלי משפיעות, והאופי שלי משפיע. כל אחת, גם אם כולנו בעזרת השם נהיה בענווה, אצל כל אחת מאיתנו הענווה תתבטא אחרת, בהתאם לשאר האישיות שלה. באותו אופן, כל אחת יכולה לקחת מידה, ולקחת איתה מצרנית אחרת. כמו שנתתם דוגמאות על שמחה, יש מישהי שתעבוד על שמחה וזה יגרום לה לקלות דעת, ויש מישהי שתעבוד על שמחה וזה יגרום לה ליצנות, ויש מישהי שתעבוד על שמחה וזה יגרום לה לגאווה. זה, פה אנחנו בדיוק צריכות את ההתבוננות האישית. לאן זה לוקח אותי? עכשיו יכול להיות, ובשביל זה אנחנו לומדות את הפרק הזה, שבעזרת השם כל אחת מכן תיקח את המידה הטובה ותיקח רק אותה, ולא תיקח את המצרנית הרעה. אבל בשביל זה צריך מודעות למידות המצרניות. בואו נסכם שאם למישהי יש שאלה, שלא תשמור אותה בבטן, שתשלח אותה בצ'אט. בסדר? ואני אתייחס. אני רוצה להתחיל לקרוא את הדברים בשפה של הרב. עד כאן אני דיברתי בשפה שלי, ולא קראנו עדיין שום דבר מהרב. אז בואו נתחיל בבקשה, אני קוראת. פרק ג' פסקה א' במוסר אביך. הכותרת של הפסקה נקראת ברור המידות ונסירתן. ברור מידות הנפש, יש פה שני עניינים. הראשון, עצם ידיעתו להבחין okay. בהן.
אז הוא אומר כאן, אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה, שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה. אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. זה ההסבר שאמרנו, על מה זה מצרנית. וצריך האדם להעמיק לדעת, להפריד בכוח החוכמה והבינה, שעולות למעלה מטבען של המידות, ומכניסות את המידות בחדריהן, ומציירות אותן כראוי, ומפרידות הראוי להפריד, כל מידה ממידה שהיא מצרנית בטבעה, לקחת כל מידה בפני עצמה, שלא תעלה ערבונה עימה, וזהו כעין הנסירה שזכר האריזה. אוקיי. Okay. עניין המצרים שבין המידות ותשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. רק שנייה, לפני שאני ממשיכה, זה ברור עד עכשיו? זה בעצם מה שהסברתי קודם בעל פה. יש מישהי שלא הבינה משהו ממה שהרב כתב? אוקיי, זה מובן? אז אני ממשיכה להעמיק בעניין. עניין המצרים שבין המידות ותשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. יש שני שלבים, נשאלו פה אם יש שלושה שלבים או שתיים, יש שני שלבים. השלב הראשון הוא רק מחשבתי, הבחנה בין טוב לרע. כן, העבודה הראשונה בנפש. כשאני דיברתי קודם על שלושה שלבים, זה היה בשפה של הרב דסלר. כאן בפרק הרב מחלק את זה לשני שלבים. אנחנו דיברנו בשפה של הרב דסלר על מחשבה, רצון והתבוננות. בשפה של הרב, ההתבוננות היא חלק מהמחשבה, היא עוד שלב של המחשבה. ולכן פה הוא קורא לזה שני שלבים, שאלה ממש ממש טובה. בסדר? עוד שאלות? אוקיי, אז אני ממשיכה. הנה המצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים הם, וכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק. וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות. כלומר, כאן הרב נותן לנו הסבר מאוד מאוד חשוב לאיך יכולה להיות מידה מצרנית. אז ההסבר הראשון שלו זה שהציור החיצוני שלהם שווה. יש לנו שתי מידות שהן נורא נורא דומות באופן של הביטוי שלהם. אוקיי, אני רוצה שעכשיו תחשבו אתן, אני נתתי בתחילת השיעור שמעות. דוגמה אחת הייתה ענווה, דוגמה שמחה. אני רוצה עכשיו אתן תחשבו על מידה שיכולה להיות לה מידה מצרנית. באופן, שאלו אותי באופן של מה, התכוונתי שהמידות יכולות להיות דומות באופן הביטוי שלהם, איך שהן נראות. כלומר, יכולות להיות שתי מידות, אחת טובה ואחת רעה, והביטוי שלהם ייראה דומה. ולכן, בגלל שהן דומות בביטוי, הן תהיינה מצרניות. אני רוצה שתחשבו רגע על שתי מידות שיכולות להיראות דומה, כשאחת היא טובה והשנייה היא רעה. שואלים פה מה ההגדרה של מצרנית, אז אמרתי מיצר זה גבול, מצרניות אלה מידות שגובלות אחת בשנייה. ביטחון, ביטחון עצמי וגאווה, מצוין. מעולה, עוד. נדיבות ופזרנות, מצוין, עוללות ושמחה, מצוין. עוד רעיונות? יפה, כל הדוגמאות שנתתם הם באמת דוגמאות של מידות מצרניות, כשאחת טובה ואחת רעה, ולמה הן מצרניות? כי הן דומות באופן הביטוי שלהן. אוקיי, בואו נראה עוד מעט איזה דוגמאות הרב נותן. אז אני חוזר, זריזות ופזיזות, מצוין. ממש ממש דומה. נכון? מאוד מאוד קשה להיות אדם זריז ולא להיות פזיז. או הפוך גם, נכון? להיות בן אדם עמוק ששוקל דברים, אבל לא להיות בן אדם כבד ואיתי. אתם סיפרו לכם פעם, הבן הבכור שלי בגן, הוא התלונן על הגננת שהיא אומרת לו לצייר מהר. הוא אומר, אמא, הגננת לא מבינה, אחר כך סיפרתי את זה לגננת והתפוצתה מצחוק, הוא אומר לי, אמא, הגננת לא מבינה שאני צייר יסודי. כלומר, כבר בגן הוא הבין שיסודיות כנראה הולכת עם משהו יותר איטי. למשל, כשאת רוצה לחתוך סלט מהיר, אז בנסם הוא יצא פחות יפה מאשר כשאת רוצה שהוא יצא אם נורא נורא חשוב לך שהסלט יהיה חתיכות מאוד מאוד קטנות, ואת עושה ככה כל פרוסת עגבניה לבד, זה יצא יותר לאט. הרבה פעמים יסודיות עובדת, הולכת עם איטיות. קינת סופרים וקינה, מצוין. בדוגמה של קינת סופרים וקינה זה אותה מידה עצבה, וקינת סופרים היא תהיה התיקון של קינה. מישהי שמרגישה שהיא מאוד מאוד מקנה, אז התיקון זה קינת סופרים, זה איך אני יכולה ללמוד מאותו אחד שאני מקנה בו, בדרך כלל זה אותה אחת, בדרך כלל בנות מקנות בבנות, איך אני יכולה ללמוד מאותה אחת, ללמוד על התכונה הזאת, להיות כזאת, כלומר לקחת את האנרגיה מאיזה בסה שהיא כזאת ואני לא, למה אני יכולה ללמוד ממנה להיות כזאת. אז קנאת ספרים וקנאה הם לא בדיוק מצרניות, כי היא ממש אותה מידה. אבל זה נכון שקנאת ספרים היא חיובית וקנאה היא שלילית. כן, אותו דבר דרך אגב, לא רק במידות, גם במעשים, על כל פשעים תכסה אהבה. כן, כשיש לנו אהבה הרבה פעמים, זה מגיע יחד עם חיפוף. אנחנו מחפפים במה שלא טוב לנו, מחפפים במה שלא רוצים. כן, שזה באמת עבודה בעזרת השם כל אחת מכן, שעושה פגישות. לכן נורא חשוב קודם לברר, כן, למה באמת בפגישות אנחנו לא... איך אמרה לי מישהי, וואי, זה לדוסים, זה נורא מבאס חתונה. כאילו, את אף פעם לא יכולה לספר לנכדים, וואי, הסבא שלך התחיל איתי בטרמפיאדה, זה תמיד כאילו, וואו, הוא השידוך, וזה הציע לי, והוא הציע לי. נכון, אבל מצד שני, זאת הדרך הכי הכי שעובדת קודם עם השכל. קודם עם השכל, ואחר כך מגיע הרגש, כי כשהרגש בא, הרבה פעמים מגיע איתו גם החיפוף. אז זה היה עוד דוגמה למשהו מצרני. טוב, אז אנחנו נמשיך להבין את מה שהרב כותב. עניין המצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. אני חוזרת לפסקה. פעמים, המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים מהם. עוד פעם, ציוריהם השטחיים, כלומר, האופן החיצוני של המידה דומי. בכל מידה, אי אפשר שיקנה אדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק. מה התיקון, אומר הרב? מה התיקון? איך אני אקח רק את המידה הטובה? בלי המידה המצרנית הרעה, זה שיהיה לי ציור חזק של המידה. מה זה אומר ציור חזק? ציור חזק זה משהו שהוא דמיון, זה לא רק הבנה בשכל. זה יהיה לי ברור איך אצלי תיראה... איך אצלי תראה המידה? כלומר, מאוד 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 חשוב לי להבין, לא רק מה המידה שאני רוצה, נגיד שעכשיו החלטתי שאני רוצה לעבוד על ענווה. אז אני עכשיו שואלת את עצמי, מירב, כשאת תהיי בענווה ברמה שאת רוצה ובמידה שאת רוצה, איך זה ייראה אצלך? איך זה ייראה ביום יום? על מה זה ישפיע? אנחנו לא רק אומרות, טוב, אני רוצה להיות בענווה. מה זה אומר לחיים שלי? כשאני מציירת ציור חזק, זה אומר ציור שהוא דמיון שיורד לפרטים. אני מציירת אותו בנפש. דוגמה אחרת, אני אקח לדוגמה שנתנו פה של זריזות. אני רוצה לעבוד על מידת הזריזות. אז איך זה ייראה אצלי? מה זה אומר שאני כל היום ירוץ ממקום למקום? מה זה אומר בדיוק הזריזות שאני רוצה? לעבוד עליה. מה זה אומר? שאני הופכת להיות ספורטאית? מה זה אומר זריזות? זה אומר זריזות והמטלות? ומה זה אומר זריזות? איך הזריזות יכולה לצאת לידי ביטוי בעבודת השם? וכשאני מציירת את הציור הזה, אז אני גם מציירת ציור חזק שהוא חיובי בלי המצרנית. איך הזריזות תהיה אצלי בצורה כזאת שהיא לא תהיה זיזה? כן, אני לא מציירת מישהי שהיא כזאת סהרורית שכל היום עוברת ממקום למקום, לא. מה זה אומר באמת הזריזות? זה איך אני זריזה למצוות, איך אני מחפשת דברים טובים. שואלים פה, לפעמים אי אפשר לדמיין נכון, כי אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו מבולבלים, זה נכון. אבל אלה הכלים שלנו, אנחנו לא יכולים לעבוד עם כלים שאין לנו. הכלים שיש לנו הם כוחות הנפש, כמו שהרמב"ם מנסח אותם בשמונה פרקים. שכל, רגש, רצון, דמיון. אלה הכלים שבאמצעותם אני עובדת את עבודת המידות. אין לי כלים אחרים. אוקיי? גם כשאני לומדת, זה תמיד יהיה מוגבל, כי גם השכל שלי הוא מוגבל. וגם כשאני רוצה, זה תמיד יהיה מוגבל, כי הרצון שלי הוא מוגבל. ונכון, גם הדמיון שלי הוא מוגבל. אבל אני עובדת עם מה שיש לי. כשהדמיון שלי יגדל, כשהשכל שלי יגדל, גם המידה יגדל איתה. אז באמת באמת עבודת המידה דורשת את כל הכוחות. שכל, כדי להבין באמת למה אני רוצה להתקדם. מה זה המידה הזאת? תנו את הדוגמה של זריזות. מה זה אומר מידת הזריזות? תן, אני צריכה לפתוח מסילת ישרים, הוא מסביר לי שם. מה זה זריזות? הוא מסביר לי למה שווה לי לעבוד על זריזות. הוא מסביר לי מה אני מפסידה אם אני לא זריזה. אוקיי? זה השלב של השכל. אבל יש את השלב של הרגש. רגע, וואי, נורא נורא בא לי להיות זריזה, כי זה אומר שאצלי זה יהיה ככה יותר טוב, וזה יהיה יותר טוב, וזה יהיה יותר טוב, שזה גם מחזק את הרצון. ואני גם משתמשת בדמיון, וואו, כשאני אזריזה זה ייראה אצלי כך וכך וכך וכך, גם הדמיון עוזר לי לחזק את הרצון. כלומר, כל אחד מהכוחות הוא משפיע על הכוח האחר. אוקיי? Okay? עכשיו בעצם נתנו בן. הרב מחשבה תבנות. עכשיו הדמיון אצל, הדמיון נכנס אצל הרב דסלר בהתבוננות. הרגש והדמיון נכנסים בהתבוננות. מחשבה צרופה של הרב דסלר זה מקביל לשכל. השבה על הלב מקביל על הרצון. ההתבוננות מקבילה לשני כוחות, גם לדמיון וגם לרגש. בסדר? אז ככה עשינו טיפה סדר. אז כבוד מידה, לצייר בדמיון. שאלות? טוב, אז אני ממשיכה הלאה, אני לא רואה פה שאלות. אם יהיה תוך כדי, התייחס. הנה, לאיזה כוח ההתבוננות שייכת? אמרתי, ההתבוננות שייכת לשני כוחות, גם לדמיון וגם לרגש. ההתבוננות, יש בה כמה שלבים. עיקרה זה הדמיון והרגש, אבל ההפרדה הזאת היא קצת טכנית, כי באמת יש בה גם שכל. כשאני מסתכלת לראות, וואו, איך התקדמתי, ברוך השם, וכבר לא חשוב לי שכולם ידעו שעשיתי ככה וככה וככה, נגיד שאני עובדת על ענבה, וכבר לא חשוב לי שככה וככה וככה, אבל ההתבוננות היא גם לראות, רגע, ובמציאות מה זה אומר, איך אני נראית? רגע, לאן הלך הביטחון העצמי שלי? כן, בעצם ההתבוננות היא, הדמיון והרגש, אבל היא גם מכניסה פה שכל של לראות נכון את הדברים. אבל אם הייתי מחלקת חלוקה טכנית, אז החלוקה היא מחשבה צרופה שכל, השווה אל הלב רצון, התבוננות, דמיון ורגש. בסדר? אז אני ממשיכה. בעצם הפתרון שמציע לנו הרב, כדי להימנע ממידות מצרניות, זה ציור חזק. אל תעבדי על משהו באוויר. תחשבי איך אצלך זה נראה. איך אצלך זה קיים. עכשיו, הרבה פעמים בשנת מדרשה, אנחנו לומדות, 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 ובכלל לא חושבות על משהו ספציפי שאנחנו רוצות לעבוד עליו. אנחנו רק קולטות, 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 וכאילו עוד לא עושות עם זה שום דבר. זה בסדר אם זה שנה אחת, שאני כאילו נורא נורא עסוקה בלספוק ובללמוד ובלספוק ובללמוד. אבל הדרך הנכונה בחיים היא לא ללמוד וללמוד 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 ולהישאר בחוץ, אלא באמת לשאול את עצמי, כאילו, אוקיי, אז איפה זה נוגע בי? אז במה אני רוצה להתקדם עכשיו? כלומר שכל הזמן יהיה לכם בראש משהו שאתם רוצות להתקדם בו. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. טוב, אז כי אני חוזרת למשפט של הרב, בכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם כשיציירן הציור חזק, וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו, או פחות, מהדומות לה בציורי נשית חיים רק לפום ריאטה. כן? לפום ריאטה זה מה שנקרא על פניו. וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן. איך הן מתמצרות אלו באלו, ועל ידי מה הן מתמצרות, כן? איזה מידות יכולות להיות לי מצרניות, ומה גורם להן להיות מצרניות כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהן מחולפים מבנפשות אחרות. כלומר, יש דברים שהם דברים כלליים, אבל יש דברים שהם נורא אישיים בין אחד לחבר. אומר, יש דברים כלליים, כמו הדוגמאות שנתנו, ענווה הרבה פעמים הולכת עם חוסר ביטחון עצמי, שמחה יכולה לבוא הרבה פעמים עם הוללות, דברים נורא נורא כלליים. אבל אצל כל אדם זה יכול להיראות אחר. שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מחולפים מבנפשות אחרות. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש ובמשנהו. אומר לנו הרב, למה אצל כל בן אדם המצרים יכולים להיות שונים? גם בדוגמאות שנתתם, שמחה יכולה להתמצר עם קלות דעת, או עם גאווה, או עם עוללות. למה אם האיש הזה תתמצר בקלות דעת, עם השני בעוללות, ועם השלישי ב... מה עוד נתתם? קלות דעת, עוללות, ואמרנו עוד משהו? שכחתי. גאווה, סליחה. למה אצל כל אחד זה יכול לראות אחר? כי לכל אחד יש דמיון אחר. וכל אחד כשהוא מצייר לו את המידה איך היא תראה אצלו, הוא מצייר אותה שונה מאשר אצל חברו. ולכן זה דברים שמאוד מאוד יכולים להשתנות, ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים. הרב נותן לנו הערה, תדעו, מתמת אחת עם השנייה, את כל הפנה, אבל יחד עם זה מה כללים, ועל הכל, מכל מקום לכן על הדרך טובים אם אתה מולי לא שורש חוזר נושמים ברור אתה דיבר
בלי מקום כבר הטענתי עוד
למי שיש רעיון מה עוד אפשר לעשות אולי יש איזה משהו איזה פונקציה בזום שאני לא יודעת
עכשיו שומעים טוב
עכשיו שומעים טוב?
כן
כן, טוב, אז אנחנו נמשיך ניסיתי לגעת פה קצת במגעים, כן. טוב, אז שוב, הוא חוזר. יש כמה עקרונות שהם כלליים? כן. כן. יש כמה עקרונות שהם כלליים, ראיתי את הערה בצ'אט, אני אתייחס אליה. יש כמה עקרונות שהם כלליים, ויש כמה שהם פרטיים. כלומר, אנחנו נראה שאצל כל שני האנשים ההתמצרות יכולה להיות שונה, ובכל זאת יש כמה עקרונות שהם כלליים. אנחנו הולכים לדבר, זה היה מכל מקום. מכל מקום יש כמה עקרונות כלליים שעליהם אנחנו נלך לדבר. מכלל מידות הנפש המחויבות על השלמות היא גם כן מידת הגבורה. המידה הראשונה שהרב הולך לדבר עליה היא מידת הגבורה. שימו לב, אנחנו דיברנו על שמחה, דיברנו על ענווה, דיברנו על זריזות, ולאפקה נותן לנו דוגמה אחרת למידה, מידת הגבורה. מה זו מידת הגבורה? מידת הגבורה היא הגדרה מאוד מאוד מיוחדת של הרב. בואו ננסה להבין, אני קוראת בשפה של הרב ואז מסבירה. מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות היא גם כן מידת הגבורה. שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעת ויראת השם. ומכל שכן שאי אפשר מבלעדה לבוא להשגות נכבדות. אומר לנו הרב שבלי גבורה אי אפשר להתקדם בדעת, אי אפשר להתקדם ביראת השם, ואי אפשר להשיג דברים בחיים. מה זאת המידה הזאת שכל כך הרבה חסר לנו בלעדיה? ומכלל מידת הגבורה הוא, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים, וגבורת נפשו תדריכהו, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה, גם בהיותם בדרך רחוקה. זה המשפט ארוך, 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 שהולך להגיד לנו דבר נורא נורא חשוב. מה מידת הגבורה? לא. בוא נלך הפוך. קודם כל, מידת הגבורה לא שייכת לשלב ההחלטה מה אני רוצה לעשות. מידת הגבורה לא קשורה לבחירה על מה אני רוצה לעבוד ומה אני רוצה לעשות. היא לא שם. איפה נמצאת מידת הגבורה? מידת הגבורה נמצאת בשלב שכבר החלטתי מה נכון לי, שכבר החלטתי מה אני בוחרת, שכבר החלטתי מה אני רוצה, ועכשיו תכלס לעבודה. כאן מידת הגבורה שייכת. אני רוצה לחזור. אם הייתי עושה סקר, ואם היינו עכשיו נמצאות בכיתה, עשינו משהו דומה בעבר, אם הייתי עושה סקר, אתם יודעות מה אני עושה סקר? כולכן יודעות לעבוד עם הזום בסימון הזה, יש כזה סימון, כזה של לייק בזום, כולם יודעות לעשות אותו? זה נמצא בשלוש, מי שנמצאת בסמארטפון, זה נמצא בשלוש נקודות למטה. אפשרות לעשות סימן כזה. אוקיי? יופי, מעולה. אז אני עכשיו שואלת שאלה, ואנחנו תכף נראה את הלייקים. יש שני שלבים. שלב ראשון זה האם אני יודעת על מה אני צריכה לעבוד. שלב שני זה האם אני מצליחה. אז אני רוצה לשאול בשלב הראשון, מי יודעת על מה היא צריכה לעבוד? תסמן לנו לייק. משהו ספציפי שהיא יודעת שהיא צריכה לעבוד עליו עכשיו. בואו נראה, אני עוברת. בוא נגיד שאני מופתעת, אני לא רואה הרבה לייקים. אז א', אני רוצה לדעת אם כולן איתנו, כי כל כך הרבה בנות פה לא יודעות משהו שהן צריכות לעבוד עליו, זה מפתיע אותי. רגע, אני חוזרת. חמודה, מישהי כתבה לי שהלייקים יורדים מהר. אז אני לא, כאילו, אם יש פה מישהי שרואה מהמחשב, מהמחשב אפשר לראות את כולם יותר. פשוט אצלי במחשב אין מצלמה, אז אני לא עובדת מהמחשב. מה את אומרת? במחשב ראית הרבה לייקים? יופי, תודה, כי זה ממש הפתיע אותי. בסדר גמור, תודה. השלב השני, ואנחנו נעזר בחשוב במחשב שיכול לראות, זה מי תכלס מצליחה, מי מצליחה לעשות את מה שהיא צריכה. שהיא אומרת, וואו, אני, יש לי משימה, יש לי מטרה, יש לי עבודת מידות, אני ישר משיגה. מי שבמצב הזה, שתעשה לייק. טוב, לא ראיתי אפילו לייק אחד, זה כי הלייקים ירדו מהר או כי לא היו? אין לייקים. מעניין למה אין לייקים. נכון, בנות? הבעיה שלנו היא אף פעם לא שאנחנו לא יודעות. כלומר, אני לא אומרת, זה יכול לקרות לפעמים שאני לא יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל בדרך כלל זאת לא הבעיה שלנו. איפה הבעיה שלנו? זה שבתכלס אני לא מצליחה. החלטתי להיות זריזה ולקום כל יום בשש בבוקר, ווואלה, לא עובד. החלטתי שאני לא מקנה יותר, ווואלה, לא עובד. וכל אחת וכן הלאה וכן הלאה. מה חסר לנו מההחלטה על מה אני צריכה לעבוד לתכלס? עכשיו אתם רואים אותנו כזה מידה כל כך חשובה. עכשיו בואו ננסה להבין מה הרב היום. ומכלל דת הגבורה, שכל דבר שכבר נפקן, זה לא משהו שכבר נפקן, זה לא משהו שכבר נפקן, אומר פרה מוד תורה שהתמדה הוא תורה והוא לא מצליח. אנחנו יכולות לקחת את זה באמת לכל דבר, שכמה פעמים החלטנו משהו, הצלעב מיומיים שלושה וזהו, זה בעד, זה לא עבד, כי אין אחד הדברים להתפתח עליהם, כשאנחנו מברכות עוזר ישראל בגבורה, בואו נתכוון גם לזה, שנצליח לעמוד בהחלטות שקיבלנו, כי זאת גבורה. גבורה זה מי הרגע שיש לי החלטה ללכת איתה עד הסוף, גם כשהמציאות מקשה עליי, פתאום, כן, בדוגמה שהוא נותן של לימוד, פתאום יש קושיות חזקות, פתאום בן אדם עייף, פתאום יש סוגיות מסובכות, פתאום מרגיש לי לא רלוונטי. כמה פעמים קורה שאני מחליטה החלטה, ואחרי שקשה לי לעבר, אני חושבת שאולי היא לא הייתה החלטה טובה. ולהבין שאני צריכה שההחלטה לא הייתה נכון לקרות, מזהירה מראש, זה גם בשנה הבאה. שלימודים מסוימים קשים ופשוט להגיש תרגילים ופתאום הרע בלימודים היא לא משהו, אז אתם אומרות רגע, אז ההחלטה לא הייתה נכונה. ההחלטה יכולה להיות נכונה, כן, ותכף אני אתייחס להערה החשובה שהייתה פה. זה שקשה למשהו לא אומר שההחלטה לא נכונה. אני לא אומרת, לפעמים אנחנו צריכים לבדוק את ההחלטות שלנו, ומותר לנו לקחת מחשבה שנייה. אני לא צריכה להיות ראש בקיר, לא החלטתי זהו. אבל הרבה מאוד אני ירידה בהחלטות, בגלל שאין לי דבר. שאת הגבורה בסעות, ודאי וודאי ש... הנפש, כאילו... איזה אור הכובד פה, גבורת נפש זה הגבורה, ללכת, יש לי פה האידיאל, יש לי פה ערך, יש לי פה החלטה, יש לי פה מידה שאני רוצה לעבוד עליה, אז יאללה, אני הולכת עליה. אבל, מתי אני לא מצליחה? למה הוא קורא לזה למשל גבורה ולא התמדה? בטעות מישהי הייתה יכולה להבין שגבורה זו התמדה. הוא לא קורא לזה התמדה, כי התמדה היא דבר טכני. היא עוד יום לעשות ועוד יום לעשות, וזה משהו של הרגל. הוא לא מתכוון רק לזה. גבורה היא הסכמה חזקה בנפש. אוקיי? שאחרי שכבר החלטתי, לא נעלמת לי ההתלהבות, לא נעלם לי הרצון. ולכן גבורה זו מידה. גבורה זה לא פעולה, זה לא תעשי את זה הרבה פעמים. לא. זה מידה, ומידה היא שייכת גם לשכל וגם לרצון וגם למעשה. אוקיי? אז אני רוצה לחזור לראות מה זו מידת הגבורה. אני מתחילה מהמשפט, ומכלל מידת הגבורה. ומכלל מידת הגבורה, שכל דבר שכבר עסקים בנפשו, שצריך לשדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטי הערבים, זאת אומרת, וואי, איזה בסה, גם את זה וגם את זה, לא, הוא גבורת נפשות הדריכהו, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה, גם בהיותם בדרך רחוקה. הגבורה עוזרת לי שזה יישאר בחשק, לא בדיכאון, כי בלא מידת הגבורה, עונה מאותה שעה שתתיישב הנפש מהירת השם, וחיוב זהירות המצוות תתלהב רוחו לשקוד בתורה. כן, כל אחת מכירה את ה... כל מי שניסתה דיאטה יודעת שיומיים ראשונים זה התלהבות, ואחר כך מי בכלל צריך, והעיקר זה לא המשקל, והעיקר זה לא זה, והעיקר זה השמחה, וכן הלאה וכן הלאה. לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית בעיניו. כן, כאן הבן אדם בשלב של קבלת ההחלטה, והוא מתלהב, והוא מבין כמה זה חשוב. אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש של ההתפשטות וההסתעפות, כשהוא יורד לפרטים וכבר הוא מגיע לפלפולים, ווואי, זה כך וכך שעות ביום ללמוד תורה, כבר אזלה הלכה לה אותה התלהבות שבאה ממקור הציור הראשון. וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש, שכל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה, תוחז בו ולא תרפאו. ותגדל בה השמחה התמידית, המלאה מנוחה של קביעות בעוז העלייה, ואינה משתנית בכל עומקי מצולתיו ונבחז רמיו. בעצם הרב אומר לנו, שגם תוך כדי תנועה, שכבר הולכת ההתלהבות, אנחנו צריכות כל הזמן להטעין אותה בחזרה. וכל אחת משהו אחר מטעין לה את ההתלהבות הזאת. אוקיי? מישהי פעם דיברה איתי באמת, לא סתם נתת את הדוגמה הזאת של הדיאטה. ואמרתי לה, כשקשה לך להתמודד, מה יכול לעזור לך? אז היא אמרה לי, לראות את התמונה בחתונה של אחי עוד 3 חודשים. איך אני אראה? אז יש מישהי שזה מה שעוזר לה, ויש מישהי שמה שיעזור לה, זה לדמיין את עצמה בגיל 100 בריאה. כי הבריאות היא המוטיבציה אצלה. ויש מישהי שמה שעוזר לה זה בכלל לא הבריאות ולא המראה, אלא הרגשה שהיא בשליטה הגוף שלה. אז אצלה התיאור יהיה אחר. כן, חלק ממידת הגבורה זה לדעת מה יתאים אותנו במוטיבציה תוך כדי תנועה. אוקיי, הייתה לי התלהבות ראשונית של דברים שרציתי. מה יתאים את ההתלהבות הזאת גם במציאות? עוד יום ועוד יום ועוד יום. אוקיי? שאלות? אי אפשר להתמיד בלי התלהבות. אז מה ההבדל בין התלהבות לגבורה? כי הרבה פעמים יש לנו התלהבות בלי גבורה. כמה פעמים יש התלהבות, ואנחנו לא עושות את הכלום. אין, הרבה פעמים את יכולה לקרוא ספרים על גדולי ישראל, להתלהב מהם, ועדיין זה לא יעשה אצלך שום דבר. לא סתם, אני חוזרת לשאלה שהייתה קודם, על הקשר לספירת העומר. לא סתם, בין פסח לשבועות, זה זמן ללמוד פרקי אבות. כי זה מה שעוזר לנו להגיע למידות יותר טובות. אבל אם אני רק קוראת על גדולי ישראל, וזה לא נותן לי שום מוטיבציה לשום דבר, אז פספסתי. אותו דבר לגבי התמדה. התלהבות היא רגש, התמדה היא פעולה. גבורה היא לא רגש ולא פעולה. כן, התמדה היא כל יום בבוקר, את לא יודעת מה, אומרת מודה אני. זה פעולה, זה עדיין לא גבורה. אוקיי? פעולה היא לא גבורה, גבורה היא מידה. במידה זה לא רק פעולה. הגבורה נותנת לי גם את המוטיבציה לפעולה וגם את הפעולה. אוקיי? זה לא מספיק שאני אפעל. אם אני מצליחה כל יום לעשות את מה שאני רוצה, אבל אין בי שמחה, אין בי התלהבות, יש בי אולי אפילו דיכאון של וואי איזה בסה שאני עושה את זה, זה עדיין לא מספיק גבורה. שימו לב לשפה של הרב. כן, שצריך לשאם, תהיה הסכמה חזקה אצלו, שיעשה בחשק טהור. זה לא מספיק לעשות. זה לא מספיק לעשות, זה משהו שמצריך את השמחה. שאלו איך מגיעים לגבורה, אז כמובן שזו שאלת השאלות. כן? אז תמיד הרב, לפני שהוא מסביר איך מגיעים למשהו, הוא מסביר מהו המשהו הזה. ועל זה, זה אנחנו נדבר גם בשיעור הבא. איך מגיעים לגבורה, אבל אני לא אשאיר אתכם לגמרי בציפייה לשיעור הבא. איך מגיעים לגבורה? הטיפ הראשון, טיפ, כן, במרכאות שהרב נותן, הוא כבר אמר את זה כאן, זה הטענת כוחות מחודשת. זה כשאת אומרת לעצמך, אוקיי, למשל, אני רוצה לעבוד על מידת הזריזות, וכבר ציירת לעצמך איך תיראה הזריזות, זה לשאול את השאלה, מה ישמור עליי שם? יש לי שתי שאלות שאני צריכה לשאול את עצמי. מה יכול למנוע ממני להגיע למידת הזריזות? איזה רגעים בנפש יכולים להיות לי ייאוש? ומה ישמור עליי? מה יתאין אותי בחזרה? כאן הדוגמה שהרב נותן זה בלימוד תורה. אז יכול אדם לשאול את עצמו, מה יכול להפריע לי בהתלהבות בלימוד תורה? אז אדם שהכוח השכלי שלו יותר נמוך, יגיד לעצמו, מה שיכול למנוע ממני זה חוסר הבנה. ואדם עם קשב וריכוז יכול להגיד לעצמו, מה שיכול למנוע ממני זה לשבת הרבה שעות רצופות. וכל אחד, כשהוא ישאל את עצמו ומה ישמור עליי בחזרה, אז הבן אדם עם הקושי בהבנה, יכול להיות שהתשובה שלו תהיה חברותה יותר חריפה ממנו, והבן אדם עם קשב וריכוז יכול להיות שמה שיעזור לו זה הפסקות קבועות מראש. אוקיי? אבל זאת מידת גבורה להכין את עצמי מראש ולהתאים את עצמי מראש לקשיים. מובן? זה לא מספיק לי להגיד, אני רוצה לעבוד על מידה. אני שואלת את עצמי, מה ימנע ממני מלהגיע אליה, ומה ישמור עליי בדרך לשם. כל זה חלק ממידת הגבורה. פירוט יותר גדול בעזרת השם בשיעור הבא. יש שאלות? מה זאת אומרת, מה זה שווה אם אני לא יכול לבד? לא הבנתי את השאלה. את יכולה לחזור על השאלה, מה זה שווה אם אני לא יכול לבד? התכוונת בדוגמה שנתתי עם החברותה? כן, בדוגמה עם החברותה, זו דוגמה ממש טובה, בגלל שלימוד תורה הוא בחברותה. כלומר, הדוגמה פה הייתה להיות עם חברות החריפה, בגלל שלימוד תורה הוא מגיע בחברות. הלימוד תורה זה לא אדם עושה לבד. אוקיי? אז זאת הייתה דוגמה מאוד ספציפית. חוץ מזה, בסדר, לימוד תורה בישיבה, כן, הוא כל היום עם חברות, ואדם כזה יצטרך לדאוג לעצמו לחברות הטובות. אנחנו לא חיים לבד בפלנטה, אנחנו עם ישראל עם ערבות הדדית. זה שאני צריכה עזרה לא הופך את זה למשהו לא שווה. אז יש מידות שאני צריכה עזרה, ויש מידות שאני לא צריכה עזרה. אבל גם אם אני צריכה עזרה, זה לא מוריד מהערך. אנחנו לא אנשים שגורסים שאדם לאדם זאב, אלא אדרבה, יש ערך בצוותא, ולא לחינם התורה ניתנה לנו בהר סיני. היא לא ניתנה לא לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב, כי הם היו יחידים. היא ניתנה לנו כעם. אם אני משיגה עם אחרים, זה לא מוריד שום דבר מזה שהשגתי. אין לנו מטרה להיות לבד, יש לנו מטרה להתקדם בחיים. טוב, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
בשמחה רבה, אני רק מתייחסת פה לשאלה. גם אם אני עובדת נכון, אז גם אם הלכו, זה לא ירד. שום דבר לא יורד, זה השגה אמיתית. כשאני רגילה ללמוד בחברותה עם מישהו שעוזר לי להבין, אז זה משהו שאני בחרתי. ואם ילך לחברותה, אני אחפש את השוטנשטיין, זה לא משנה. כל עוד אני לומדת, לעזור לעצמי. וחלק מהעזרה שלי לעצמי זה גם אנשים אחרים. גם עכשיו, עם בן אדם שיש לו קשיים ואומר לעצמו רק לבד, רק לבד, זה פספוס. כי החברה כולה היא גם חלק כדי לעזור לנו להתקדם בחיים. וגם ההורים שלי הם כאלה, וגם החברות שלי הם כאלה, וכן הלאה. זה שאני נעזרת במישהו אחר לא הופך את זה לפחות שווה. בהצלחה רבה לכולן.
תודה רבה.
תודה.